טוב, אז הנושא שלנו היום זה, כמו שהגדרנו אותו, מה קורה לכוח הרצון בתהליך התשובה. ואנחנו נראה פה שני חלקים. בחלק הראשון, גם בחלק הראשון של השיעור, וגם בחלק הראשון של המציאות של החיים, אולי קשה לך לעבור לפה, אני פשוט לא רואה את ה... אז ככה, בחלק הראשון של התהליך, הרצון של האדם, אפשר לומר, קצת נחלש. כלומר, התהליך של התשובה, המציאות הזאת שבה האדם קצת כביכול... מדכא מבחינה מסוימת כוחות חיים מסוימים שבו, מחלישים בו לכאורה באופן זמני את כוח הרצון, אבל בשלב הבא, בשלב השני, אחרי שהתשובה ככה הופכת להיות אצלו משהו יותר כבר חלק מהחיים שלו, זה עכשיו דווקא עושה הפוך ומחזק מאוד את כוח הרצון. זה... אלה שני תהליכים שאנחנו עכשיו הולכים לראות את העומק שלהם ואיך בדיוק זה עובד. אז החלק, השלב הראשון, כמו שאמרנו, אנחנו נוכל לראות אותו פה בשתי פסקאות קצרות בפרק ד', בפרק ט', פסקה ד' ובפסקה י'. פסקה ד' אומר הרב כך, רפיון רצון הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה, אף על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית שהיא צריכה רפואה, מכל מקום יש בה גם כן הרבה מן העדינות והאצילות המזככת את הרוח, והכל פשעיה תכסה אהבה. אז אומר הרב, כבר אפשר לראות פה, יש משהו בתהליך של התשובה שגורם לאיזה רפיון רצון. כלומר, הכוונה היא, שהכוחות הכל כך חזקים שהאדם צריך להשקיע בלהתגבר על כל מיני דברים שעד היום היה עושה אותם, הם מאוד טובים, כמו שהוא אומר, כבר עכשיו שהוא עושה אותם יש בהם הרבה מהעדינות והאצילות, אבל בכל זאת יש בהם גם איזושהי חולשה גופנית ונפשית. איפה הדבר הזה, באיזה פסקה? בפסקה י' לא נשאל, אלא נאמר. תסתכלו רגע בפסקה י' ושם הדבר הזה מוסבר קצת יותר. ובואו נראה את הפסקה הזאת, פסקה י' להשלמת אותו חלק ראשון שאמרנו עליו. אומר הרב, התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, דהיינו בעשרת ימי תשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיורם, שימו לב, היא מוכרחת להיות סופגת עמה איזה חולשה שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. ממש מעניין, אומר הרב, בעשרת ימי תשובה, אדם שבאמת לוקח אותם כמו שצריך ועושה עבודה של תשובה, מרגיש איזשהו, איזה כובד כזה, מרגיש איזה מין מאמץ כזה שקצת, קצת לכאורה מחליש אותו. והרב ממשיך ומסביר, כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים, על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. ועוז החיים התיאורי מתחלש גם הוא. נמצא האדם סובל מתארתו המוסרית חולשה כזאת שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה, שאומנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. זה משל נפלא. אתם יודעים שיש שיטה כזאת שפעמים מרפאים על ידי מכות חשמל. משתמשים בזה בעיקר לדברים נפשיים, אבל זה לפעמים עוזר בכל מיני מצבים של דיכאונות, של איזה מצבים נפשיים כאלה ואחרים. יש לפעמים שמרפאים על ידי מכת חשמל. עכשיו, מכת חשמל כזאת, כמו שהוא קורא לזה, מכה אלקטרית. מכה כזאת היא, ודאי שבשלב הראשון היא בום, כאילו היא ממש, כאילו נותנת לאדם מה שנקרא, נכנסת בו, אבל מצד שני היא מוציאה ממנו את הארס, כלומר היא מוציאה ממנו את, 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 את המחלה. על אותו משקל אומר הרב, התשובה זה מכה אלקטרית, כלומר זה, 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 זה תקופה כזאת, אם זה עשרת ימי תשובה זה אצל כולנו, אם זה תהליך אישי שאדם מסוים עובר אותו באיזושהי תקופה בחיים שבה הוא מחליט שהוא רוצה לתקן דברים מסוימים, יש שם איזשהו, כמו שהוא קורא לזה, יש שם איזה כיפוף של עוז החיים התיאורים. כלומר, תוך כדי שאתה ממגר את, את הכוח הרע שבך, אתה גם קצת מחליש לכאורה את החיים בכלל. כי החיים הם סוענים, ואדם רץ, ואדם אף, ואדם עושה דברים, אבל אם כל הדברים שהוא עושה הם טובים, אז הם בעיה. אבל אם הוא עושה גם דברים לא טובים, מכוח החיים התוסס שבתוכו, אם זה גורם לו גם חלילה לתקלות, גורם לו לירידה, אז עכשיו כשהוא מתגבר על, על הכוח הזה, זה פוגע לו גם בעוז החיים התיאורים, באופן זמני. זה השלב הראשון. אגב, משפט האחרון פה מאוד מעניין, על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות נפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. אז למה הוא מתכוון פה ימים של חדוות נפש? שמחת קודש? לאיזה חג? סוכות כמובן, כן? אחרי עשרת ימי תשובה, שבהם היינו שקועים באיזשהו, באמת איזה מין כובד ראש כזה מסוים שקצת ככה פגע בעוז החיים שלנו, באים ימי הסוכות ואנחנו עפים משמחה, מכל העשייה של הסוכה וארבעת המינים והחג עצמו, בשיא השמחה. בשביל מה זה? אחד מי שרוצה ככה הסבר למהלך של חגי אלול, אז יש פה ברב ככה ברמז, אבל בצורה מאוד ברורה, אומר סוכות, זה להרים את הרצון שקצת נחלש בעשרת ימי תשובה. אז עד כאן, כמו שאמרתי, החלק הראשון של השיעור, וגם החלק הראשון של התהליך שהאדם עובר. כלומר, החלשת הרצון באופן זמני, אבל יש פה איזושהי החלשה של הרצון, שהיא סימן טוב, היא סימן של עבודה, היא סימן של מאמץ רוחני, של השקעה, של הצלחה באמת לדכא איזשהו כוח שלא פעל כמו שצריך, ואנחנו מצליחים כרגע לחבוט אותו, כי צריך לחבוט אותו, אבל תוך כדי שמחבים אותו, גם קצת מחלישים בכלל את עוז החיים וכוחות הרצון שלנו. אבל אז אנחנו עוברים לחלק השני של התהליך, והחלק השני של השיעור, שבו קורה משהו הפוך. זאת אומרת, אני אגיד את זה במשפט, ואני אקרא בעיקר פסקה אחת, טיפה ארוכה, אבל מאוד מאוד שמגדירה את הדברים. ככל שתהליך התשובה יותר מתחזק אצל האדם, הרצון שלו הופך להיות רצון מאוד מאוד חזק וטוב ומשמעותי. וגם את זה אנחנו ננסה להבין איך זה עובד, מה הרציונל, מה התהליך שלומר הפסיכולוגי הנפשי שהאדם עובר. ובשביל זה אנחנו ברשותכם חוזרים לפסקה א' בפרק ת', ובואו נראה אותה, קצת יותר ארוכה מרוב הפסקאות שאנחנו לומדים, אבל מצד שני מאוד מובנת ולא לא, לא כל כך כבדה בהבנות שלה, אז אפשר לרוץ אותה יחסית מהר. אומר הרב כך, קביעות המחשבה של התשובה היא מייסדת את אופיו של האדם על יסוד האצילות. והוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח הדין, ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים ובמציאות. כלומר, ברגע שהתשובה הופכת להיות, שימו לב, זה כבר לא התהליך הראשוני שצריך לשבור, שצריך לדכא את הזה. אנחנו כבר אחרי זה, אנחנו כבר במצב של מה שנקרא חיים של תשובה. זאת אומרת, התשובה היא חלק מאיתנו, כלומר, היא כבר לא איזה משהו ספציפי שאנחנו צריכים להתגבר ממש על איזה דברים מסוימים בצורה יותר ככה, כמו שראינו קודם, חזקה ושלפעמים גם מחלישה. אנחנו פשוט חיים, איך אומרים החוזרים בתשובה? הוא אומר לך, אני כבר 5 שנים בתשובה, הוא קורא לזה. אני 5 שנים בתשובה. אני אוהב את האלה ש... כאילו, אני 5 שנים בתוך בחיים האלה. הוא לא דיבר על הרגע שהוא חזר בתשובה. תשאל אותו על הרגע שהוא חזר, יספר לך סיפור, מה היה לפני 5-10 שנים, מה גרם לו לעשות, וואו, איזה שהוא. עכשיו הוא אומר, אני 5 שנים בתשובה, כלומר, אני כבר בעניין, אני בתוכו. הדבר הזה, אומר הרב, קודם כל, זה יוצר אצל האדם איזשהו רוח של אצילות, רוח של עדינות. זה משהו יומיומי כבר, זה משהו שבילד אין בתוך החיים שלו. אבל זה רק התחלה. ממשיך, אומר הרב ככה, התשובה השרויה בלב תמיד, שימו לב את ההגדרה, שרויה בלב תמיד, מבדת לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים. ועכשיו, והיסוד הגדול, שהרצון הטוב הוא הכל, וכל הכישרונות שבעולם, אינם אלא מילואב של הרצון הטוב, כל הדבר הזה נעשה תוכן מוטבע בנפשו, על ידי אור התשובה הקבוע בו, שוב, הוא קבוע בו, וממילא חל עליו שפע גדול של רוח הקודש בתדירות, ורצון נשגב בקדושה, למעלה מהמידה הקבועה של בני אדם רגילים, הולך ומתגבר בו, והוא בא להכיר את הטוב האמיתי של ההצלחה הגמורה, שאינה תלויה כי אם באדם עצמו ולא בשום תנאי חיצוני. והוא רק הרצון הטוב. והצלחה זו היא האושר הגדול מכל האוצרות והסגולות. ורק היא מאשרת את כל העולם ואת כל המציאות, כי הרצון הטוב השורה בנשמה תדיר, שימו לב כמה פעמים מופיע פה הביטוי של תדיר וקבוע, מהפך הוא את כל החיים והמציאות לטובה. ומתוך העין הטובה, שהוא מביט אז על ידה, באמיתת המציאות, פועלו על כל המציאות ועל אורחות הסיבוך שבחיים, שיצאו מכלל כלכולם, והכל פורח וחי באושר, מתוך האושר והסובה הנשמתי שברצון הטוב. כלומר, אני אעצור פה, ככה קראתי קצת הרבה. אומר הרב, כשאדם עבר את התהליך הראשון, ועכשיו הוא נמצא בתהליך קבוע של חיים של תשובה, זאת אומרת, זה ממש חלק ממנו, הוא כבר כמעט לא נופל, הוא פחות נופל, נגיד ככה, יש לו רצון קבוע, טוב, הוא עבר את השלב שהוא צריך ממש להתגבר ולצאת מאיזה אורח חיים מסוים, הוא כבר נמצא בתוך אורח חיים אחר. זה לא אומר שאין נפילות אז, שלא יהיה איזה אי הבנות, שבע יפול צדיק וקם, כלומר אין מציאות כזאת, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא בכלל, זה לא מלאך, אבל הכוונה היא שזה כבר מקום אחר, הוא כבר קיבע בעצמו שככה הוא רוצה לחיות, הוא כבר לא בהתלבטות, כן? הוא כבר לא במצב שהוא יום אחד נופל, ויום אחד קם, ושבוע אחד הוא עף למעלה, ואז שבועיים הוא מתרסק, ואז הוא עוד פעם, הוא לא במקום הזה, הוא כבר עשה את התהליך הראשוני של כמו שאמרנו, של אותה התגברות, עכשיו הוא נמצא בקביעות של התשובה, וזה מקנה לו את הרצון הטוב. זה ביטוי מיוחד לפסקה הזאת, זה מחזק בו מאוד את הרצון הטוב. הרצון הטוב, אומר הרב, זה הכוח היסודי של החיים. ההבנה, א', שאין הדבר תלוי אלא בי, אותה ממרה מפורסמת, כן, שאמר אותו רבי אלעזר בן דורדיה, שבא על כל הזונות שבעולם, והגיע לשפל המדרגה, ואז ברגע האחרון של החיים שלו, בשעה האחרונה של החיים שלו, אחרי שהוא ביקש רחמים, מערים, מוגבעות ומכולם, בסוף הוא אמר את המשפט המחץ, שבגלל זה קוראים לו רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא, כי הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. זהו, זה לא תלוי באף אחד. המציאות שלי לא תלויה בשום דבר שמסביבי. לא, אל תגיד לי איזה משפחה גדלת, ואיזה חברים יש לך, ומה עברת, וכלום. אין הדבר תלוי אלא בי. כלומר, הרצון שבי הוא כל כך חזק, הוא כל כך טוב, שהוא יכול להתגבר על הכל, ומתוך כך אני מסתכל על החיים, וזה שלב השני, אני מסתכל על החיים בעין טובה. אני מסתכל על עצמי בעין טובה, ואני מסתכל על כל המציאות בעין טובה. כלומר, זה מין מהלך חיים כזה, שאדם פשוט, כל ההסתכלות שלו על החיים, היא כל הזמן, היום קוראים לזה באורות, הוא באורות, אבל לא אורות כאלה שנעלמים. זה לא איזה מין אורות כאלה, אלא הוא באמת באור, הוא כל הזמן מסתכל חיובי. הוא מסתכל טוב, גם כשיש לו איזה קושי, הוא מסתכל על זה טוב. גם כשהוא רואה אחרים, אנשים אחרים שהם לכאורה לא טובים, הוא מסתכל על הטוב שבהם, והוא מחפש איך לתקן אותם, ואיך לתקן את המציאות כולה, והוא תוצאה מתהליך התשובה, שבשלב הראשון שלו לכאורה, כמו שאמרנו, קצת כאילו החליש, שלב השני, זה נתן בנייה מאוד מאוד חזקה, לכוח הרצון הטוב, שעכשיו הוא ממש בילד אין חלק מהחיים של האדם. פשוט חלק ממנו, זהו. זה כבר לא יהיה לו מדי פעם איזה קושי, איזה נפילה, אבל זהו, זה אצלו. זה כבר לא ילך ממנו. זה דבר נפלא ומדהים. הוא אומר פה בסוף הפסקה דבר נפלא, מי שרוצה ככה איזה חיזוק לילדים טובים. שרוצה שיהיה לו ילדים טובים. שיהיה לו ילדים כאלה, תיאורים כאלה, נשמות, כמו שאומרים, ממש נשמות כאלה. אז תראו את הפסקה שמתחילה, הרצון הבא מכוחה של התשובה הוא הרצון העמוק של עומק החיים. לא הרצון השטחי שהוא תופס רק את הצדדים הרפים והחיצוניים של החיים. כי אם אותו הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים. והיא העצמיות הגמורה של הנשמה. ומתוך שהרצון קבוע לטובה על ידי עומקה של תשובה, נקבע הטוב באמיתתה של הנשמה ומהותה. שוב שימו לב, נקבע, זה חלק, זה קבוע, הרצון הוא קבוע. וממילא, עכשיו תראו את הסוף של הפסקה, כל ההמשכות התולדתיות, כל זרע שבא על תשובה של אמת, מביא לעולם, נשאב אור החיים שלהם מיסוד הטוב. והם בעלי הנשמות המאירות, כמו שאמרתי, הוא חי באורות, שהאור האידיאלי של הקדושה העליונה ספוג בהם. וואו, זו הבטחה מדהימה. אומר הרב, אם אתה, וזה מצוין להגיע לזה עוד לפני שמתחתנים, כי אז אתה, בעזרת השם, מגיע ככה לחתונה כבר שאתה כזה, ואז אתה מתחתן גם עם מישהי שהיא כמה שיותר גם כן רוצה את אותו דבר. ואז אומר הרב, כיוון שזה כל כך קבוע באדם, והרצון של האדם מאוד קשור לכל הילודה שלו, כי כידוע כל הזרע של האדם, כל כוח החיים הזה, הוא בא מהרצון, כן? זה כוח רצון מאוד חזק של לבנות חיים, של להביא חיים לעולם, וכיוון שהרצון הוא רצון טוב, אז הילדים הם שוב, תגידו, מה, אבל ראינו לפעמים איזה צדיקים גדולים, ואנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, מה, לא יודע, איזה ניסיונות הוא נותן לכל אדם. אז זה לא, זה קושייה טובה, אבל גם התירוץ הוא טוב. זה לא, הרב לא נותן לך פה עכשיו איזו הבטחה של 100%, אבל הוא אומר לך, תשמע, יש מצב שאם אתה כזה, וזה הרצון שלך, ואלה החיים שלך, מה, יש מצב שזה ייכנס לתוך הנשמה של הילדים שלך, וזה יהיה מוטבע בהם, ויש מצב שהם גם כן יוולדו כבר לאיזושהי נקודה פתיחה שלהם בחיים, תהיה קצת יותר קלה, כי הם עם הרבה טוב ככה בנשמתיים. יהיה להם בחירה חופשית, יהיה להם התמודדות, הכל בסדר, אין מישהו בעולם שאין לו את זה, אבל נקודת הפתיחה תהיה זה. אז זה הנקודה הזאת של הרצון הטוב. חלק האחרון שלנו בשיעור, אנחנו ננסה בעזרת עוד שתי פסקאות יותר קצרות, להבין לעומק את מה שאמרנו עכשיו. כלומר, את התבנית הזאת ראינו עד עכשיו שני חלקים. חלק הראשון אמרנו התגברות של התשובה מחלישה קצת את הרצון. חלק ב', כשהתשובה מתחילה להיות קבועה בנפש, זה מחזק מאוד את הרצון, את הרצון לטוב, את הרצון בחיי ואת הרצון הטוב. ואת זה אנחנו רוצים להבין בעזרת הרב, איך בדיוק זה עובד, למה זה עובד ככה ואיך זה עובד ככה. אז ברשותכם, קודם כל, כמה שורות מפסקה ג' שלנו, פה ממש איפה אנחנו נמצאים, זה באותו עמוד, אומר הרב ככה. יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צייתו מהלחץ. שימו לב, מאוד מעניין. שימו לב למשפט הזה. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צייתו מהלחץ. אני תכף יחזור למשפט הזה, אבל אני ממשיך עוד קצת. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתיר, כן, בכוח רב, את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. נדחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. מי משים בהם אור חיים שיטה וסדר להפריח טוב לסור ממוקש רע? תשובה, הרצון הנעלה. עוז המוסר המאיר מהספקלריה של מעלה, בגילוי דעת שגוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת לעשות את רצון המלך הקדוש הגבוה במשפט והנקדש בצדקה. זה גם פסקה לראש השנה ליום כיפור לזכור אותה. אומר הרב, תראו דבר מדהים. הרצון, דווקא כשהוא, אחרי הלחץ שהוא היה בו, הוא מתחזק מאוד. כלומר, התחלת השיעור, מה דיברנו? דיברנו על זה שבחלק הראשון של תהליך התשובה, אתה משקיע המון המון כוחות כדי להתגבר, ולכאורה זה מחליש את הרצון. וזה מלחיץ, כלומר, זה לוחץ. אתה לוחץ את עצמך. אתה מתגבר. אתה לא מאפשר לעצמך דברים שלפני כן אפשרת, אתה עכשיו קצת מדכא אותם, אתה עכשיו סוגר אותם, אתה עכשיו... אבל כשאתה יוצא מהלחץ הזה, מה בעצם מתברר? התברר שבעצם הפעלת כוח רצון חזק מאוד. נכון שבשלב הראשון, בגלל שהוא היה כל כך עוצמתי והוא היה צריך להתגבר, אז הוא החליש קצת לכאורה את עוז החיים. אבל באמת, מה מתברר בסוף למפרע? שאתה הפעלת כוח חיים עוצמתי מאוד, שמה הוא עשה כוח חיים הזה, כוח הרצון הזה? הוא עשה סדר אצלך ובעצם בעולם כולו. ופה המשפט הזה, אותי מאוד תפס המשפט הזה שהוא אומר שנדחפים הם היסודות אל כל רוח. אומרים במדע שיש בעולם איזשהו דחיפה לאי סדר. כלומר, יש בעולם כוחות שונים שפועלים בתוך העולם. מי משים בהם סדר? כלומר, מה בסוף הופך את כל כוחות החיים האלה לאיזשהו מהלך אחד שהוא אחדותי, והוא מוביל לאיזשהו מטרה אחת, ואז גם זה עושה סדר בכל הכוחות האלה? הרצון הטוב. הרצון הטוב, דהיינו הרצון הרוחני, הרצון התורני, הרצון האלוקי, שנמצא בתוך כל אדם. נמצא בתוך כל אדם בכך שהוא רוצה לעשות טוב. הוא רוצה מידות טובות, הוא רוצה להיטיב לאנשים, הוא רוצה לקיים מצוות, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא רוצה טוב, הוא רוצה לעשות טוב בעולם. הטוב הזה הוא זה שמחבר את כל כוחות החיים בעולם למגמה חיובית, למגמה אחת טובה. עכשיו זה נושא, אני לא יכול, ביום חמישי בערב, עשינו אור לשישי, דיברנו על תורה מן השמיים, ראינו שם שהמהר"ל אומר ש... שכמו, הוא אומר ככה, כמו שכל בעל שכל חייב להבין שהמציאות לא יכול להיות שהיא ברא את עצמה, כי אם היא הייתה בורית את עצמה, אז היא אין סוף כוחות שהם מנוגדים זה לזה. יש כוח של חום, וכוח של קור, וכוח של, של פיזור, וכוח של קירוב, וכוח של... יש המון המון כוחות. הכוחות האלה, בלי איזשהו כוח אלוקי שמוביל את כל הכוחות האלה למקום אחד, המציאות הייתה פשוט מתפרקת. המהר"ל מסביר על פי זה גם את התורה מן השמיים. שאם התורה היא לא מן השמיים, אלא היא מהארץ, אז כל אומה מושכת למקום אחר. אחד אומר האידיאל זה הקומוניזם, ואחד אומר סוציאליזם, ואחד אומר הדיקטטוריזם, ואחד יגיד הדמוקרטיזם. כל אחד אומר על כוח חיים אחר, שהוא הכוח הנכון לחיים, ובסוף אי אפשר ככה לחיות, כי כל כמה עשרות שנים פשוט נלחמים, מתפרקים, והתורה מן השמיים אומר, היא יוצרת את החיבור בין כל הדברים, ואת האחדות בין כל הדברים, שהיא כמובן מקורה באלוקות, והיא עוברת דרך כל אדם, דרך הכוח הטוב, שדרך התורה והמצוות והמידות הטובות של כל אדם, והרצון החזק והטוב של כל אדם, וזה, זאת העוצמה של המציאות, זה הסדר, בלשון המהר"ל, זה הסדר הנכון של החיים. כלומר, אם אני חוזר פה לפסקה ברב, אומר הרב, נכון, בשלב הראשון נחלשת, אבל בעצם הוצאת מכוחך כוח חיים מאוד חזק, שמאפשר לך להתגבר על משיכות של היצר הרע. בעצם, בצורה פשוטה, איך שאדם פוגש אותם, בלי כל הדברים הגדולים שדיברנו, בסוף זה בא לידי ביטוי אצל האדם. אדם אמור להימשך לדברים הטובים, אבל היצר הרע, שהוא הביטוי לכוחות החיים שהרב קורא להם, היסודות שנדחפים הם היסודות לכל רוח, וגם בתוך האדם יש את היסודות האלה שמושכים אותו לחומר, מושכים אותו למטה, מושכים אותו הצידה, לפעמים גם מושכים אותו למעלה, אבל לכיוון לא נכון, לעבודה זרה, לכל מיני כישופים, הכוחות נדחפים לכל עבר, ואז אדם מגלה בתוכו את הכוח האלוקי הטוב שנמצא בתוכו, והוא מתגבר על הכוחות האלה, אז הוא קצת החליש בשלב הראשון, כי הוא היה צריך קצת לדכא את עצמו, ואז, וואו, ואז אומר הרב, הרצון גדל. לא רק נשאר כמו שהוא היה קודם, הרצון נהיה יותר גדול ממה שהוא היה קודם. ואז הוא הופך להיות אותו, מה שהוא אמר בפסקה א', רצון טוב, קבוע, לתשובה, לעין טובה, למציאות, להסתכלות חיובית על החיים. את זה עושה התהליך הזה של התשובה. ופסקה אחרונה, אלא אם כן יש משהו ככה, אני קצת ככה ברצף, אני נותן איזה זמן להקל את הדברים, אז עד שמדפדפים לפסקה ת', אפשר בינתיים גם לדפדף קצת ככה בנפש, ולראות אם יש משהו שרוצים. בסדר, כנראה שאני... אז פסקה האחרונה שאני חושב שיכולה להשלים לנו פה את התמונה שאנחנו רואים היום, זה פסקה ת' פה בפרק ת', פסקה ת', ופה הוא נותן עוד קומה, אז בעזרת השם אומר כך. כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. בסדר? פשוט, מה זה חטא? משך אותנו היצר לפה או לכאן, לא הצלחנו להתגבר עליו, וזה פגם ביכולת של כוח הרצון שלנו להתגבר. לא הצלחנו להתגבר, ולקח אותנו למקום של חטא. נחלשה הנפש, ואינה יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שבה. חסרון יכולת זה, בצאתו אל הפועל, כלומר כשקרה החטא, מחלישו את כוח הרצון של הטוב. זוכרים? תחילת השיעור, מחליש, שלב ראשון מחליש. וחלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה, והכרת הטוב מתשתשת. שימו לב, החטא גורם לאדם להיות מבולבל, והוא מתחיל לשאול את עצמו, רגע, זה בטוח דרך החיים הנכונה? אולי זה טוב? אולי מה שעשיתי זה לא כזה נורא? אולי זה טוב? כלומר, החטא פוגם ביכולת של... אגב, זה מה שקרה לאדם הראשון. הרי אדם הראשון, מה שמסבירים כל המפרשים, זה שעד עד, עד, עד החטא, עד שהוא אכל מעץ הדעת, הוא בכלל לא היה לו את ה... לא היה לו בכלל את ה... את האפשרות ההכרתית להבין שיש טוב ויש רע, והוא זה. הייתה לו בחירה, אבל בין רמות מאוד גבוהות של, 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 של טוב. אחרי החטא, הוא פתאום הוא יודע טוב ורע. הוא פתאום יודע שיש טוב ורע, אבל בשלבים הבאים של, של החטא, הטוב והרגע מתבלבלים. כלומר, זה הסיבה שאנחנו רואים הרבה פעמים ש, שאצל כולנו, כולנו היינו פעם נערים, לא נולדנו רבנים. אז בשלבים האלה של הגיל הזה, של ההתבגרות בתיכון, או לפעמים זה גם גולש לתוך שנות הישיבה, לפעמים אדם, הוא כאילו, הוא לא יודע, הוא מחפש, הוא לא ברור לו שזה באמת מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב. זה החטא עושה את זה. ואז אומר הרב, התשובה באה אחר בינה, כמו שהגמרא במגילה אומרת, דף יומי ראינו, כשמגבירים את הכרת הטוב, הבאה בשלמותה גם עם הכרת הרע, כתוב בספר יצירה, הרע מבחין את הטוב, כשעומק הרע נעשה ידוע ברעתו, מבהיק יותר עומק הטוב בטובו, וכל מה שידיעת הטוב מתבררת, והפגם שגרם החטא להחשיך את הידיעה, הולך לו, כלומר הוא יוצא, על ידי השבת הרצון ונטיית הנפש של הטוב, מתעוררת על ידי ההכרה, גם כן הנטייה לבסס את רצון הטוב ולהציל גם אותו מפגמו של החטא. והנפש אשר נחלשה מקבלת את טובה בזה להעמיד את נפילתה ולתקן את יכולותה שתהיה במילואה בתור יכולת לטוב. ועל ידי זה נעשה את הבחירה חופשית באמת. ושיקול הטוב נשקל הוא באין מפריע. וממילא כוח המושך הרוחני שיש בכל נפש להימשך אל הטוב, פועל הוא להגביר את הכרעת הטוב, ולהעמיד את סדרי החיים של היחיד והציבור כולם, על המרכז של הטוב הגמור, שמילתו האחרונה היא אור השם. מה אומר הרב? כל מה שאמרנו קודם, הוא עכשיו נותן לו עוד קומה. והקומה הנוספת היא כזאת, החטא גרם לבלבול גם בשכל, בדעת. כלומר, הוא לא רק שהוא לקח את הגוף שלנו, לא יכולנו להתגבר, לקח אותנו היצר הרע וגרם לנו עכשיו לאיזשהו נפילה. הוא גרם לבלבול בדעת. והתשובה אומרת הגמרא במגילה, היא באה אחרי בינה. מה זה הבינה? בינה זה היכולת, אתה חונן לאדם דעת, הדעת מבחינה בין טוב ובין רע. ואומר אומר 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 הרב, על פי מצטט מספר יצירה, בספר יצירה כתוב, הרע מבחין את הטוב. כלומר, יוצא שדווקא זה שאדם נפל, חתחילה לא ליפול ולהגיע להכל בצורה טובה. זה בסדר, זה הלך חתחילה. אבל, אם בכל זאת נפלנו, הרע ששם אחרי טיפיל אותנו, הוא גורם לנו להבחין עכשיו יותר טוב את הטוב. הרע מבחין את הטוב. כלומר, אם אדם חלילה לא מצליח להתגבר ולחזור, אז הוא ממשיך להיות מבולבל, והרע לא מבחין את הטוב. הוא ממשיך להיות מבולבל, ואי אפשר לדעת לאיפה זה יגיע. אנחנו רואים לפעמים את המציאות הזאת, זה מתחיל קטן, ובסוף זה מגיע, וזה לפעמים מגיע לריחוק לגמרי מתורה ומצוות מרוב ה... מרוב הלופ הזה שאדם נמצא בתוכו. אבל אם אדם נורמלי, חוטא, נופל, לא פשוט, כן, כואב, קשה, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, מה קורה פה? ואז הוא בעצם עושה איזה מין טיפול שורש כזה, שגורם לו בדעת שלו, בשכל שלו, בהבנה הפנימית שלו, להגיד, רגע, מה טוב? מה טוב פה? מה רע פה? וכמו שראינו בפסקה הקודמת, פתאום מבין, רגע, אני נמשכתי פה לאיזה כוח שהוא לא, הוא לא מהכוחות ה... החיוביים של החיים, הוא לא מהכוחות הנכונים של החיים. אני צריך לשים בצד את הכוח הזה ולהשתמש בכוחות החיוביים. והבירור הפנימי הזה שגורם לו להתגבר על 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 על, על אותה חולשה שהייתה לו, ובשלב הראשון היא קצת החלישה, אבל בשלב השני אחרי עומק הבירור הזה הוא מתחיל להימשך עכשיו אחרי הטוב. הטוב הזה עכשיו הוא טוב הרבה יותר גדול מהטוב שהיה קודם. וכמו שהרב אמר קודם, הרצון שמתגלה עכשיו אחרי הנפילה הוא רצון הרבה יותר חזק ממה שהיה קודם. פגשנו את זה קצת, אם אתם זוכרים, בשיעור שדיבר על הפיכת הזדונות לזכויות. שם ראינו את זה מכיוונים אחרים, אבל בעצם בעומק זו אותה נקודה. זאת אומרת, שם שאלנו איך הזכויות, איך הזדונות נהפכים לזכויות, ואמרנו, אותו כוח רצון שפעל חטא, עכשיו אותו כוח פועל טוב, ואז הוא פועל את הטוב ברמה הרבה יותר גבוהה. פה הרב, מכיוון אחר, מסביר את זה שאחרי הנפילה בחטא, אדם עכשיו מבחין לאור הנפילה, אם הוא עושה את העבודה הזאת, ועושה את עבודת התשובה אחרי הבינה, ומבין עכשיו בעצם מה נכון ומה לא, ועכשיו הוא מחליט בהחלטה חזקה של כוח הרצון לבחור רק בטוב, הטוב הזה הוא טוב עוצמתי מאוד, ואחרי הרגע הראשון, אחרי השלב הראשון הזה של איזשהו חולשה מסוימת, אז מגיע אורח חיים קבוע של תשובה, כמו שראינו קודם, של רצון טוב ועוצמתי מאוד וחזק מאוד, שהוא בעצם הופך להיות דרך חיים קבועה לאורך ימים ושנים, ממש לאצילות, לעדינות, לעין טובה של אדם, גם על עצמו, גם על אחרים. כל זה כתוצאה מאותה עבודה פנימית שהוא עשה פה מין טיפול שורש מאוד יסודי. זה לא רק איזה חזרה בתשובה כזאת כמו שראינו מפחד שהזדונות נהפכות לשגגות, משהו כזה חלקי. זה משהו מהשורש, זה משהו מהיסוד, ולכן בסופו של דבר מה שראינו פה זה שלכוח הרצון יש חיבור מאוד מאוד גדול עם תהליך התשובה שהאדם עובר, וזה עובר מהחלשה שלו בשלב הראשון להפיכה לרצון טוב, קבוע, עוצמתי לאורך החיים כולם. טוב, ברוכים תהיו, עזרת השם, כמו שאומרים, שנזכה.